מציע שנקרא את הפסקה לפני ב-364. אחד לפני תחילת חופש האדם. כי זה מסכם פחות או יותר. פתרון לבעיה מוסרית בעקבותיה לבעיה דתית. כלומר, הפתרון לבעיית האדם לפני המונותאיזם העברי נעוץ בראש ובראשונה בגילוי מחודש של קביעה זו. האינסופיות של העיגולים הקופים היינו כביכול את הדטרמיניזם שלהם. זה מה שראינו שבוע שעבר עם הדברי הרב קוק, כן? אין הכלום לעומת קו היושר. זה מה שראינו בדברי הרב קוק, שהוא קובע את זה קודם כל כאקסיום. יש את הצד של העיגולים, יש את הצד של קו היושר, שני הצדדים לא שווים, יש העדפה לקו היושר. זו הקביעה של הרב קוק. אם משהו מתרחש בהיסטוריית העולמות, זה היסטוריית קו היושר. אז הזכרנו את מה שראינו אז לגבי התאום והבאום, כן? שזה מקביל במושגים אחרים, אבל זה מקביל. בסדר? טוב, אז אומר כאן, אם אנחנו מבינים זאת, אנחנו יכולים להתחיל לשאול את עצמנו שאלה אמיתית. כי עד עכשיו מה שעשינו זה... שאלנו, אבל לא עד כדי כך, כן? מדוע יש צורך בצד העיגולים במשך היסטוריה זו? זאת השאלה, כי באמת, יש שני צדדים, בסדר?
אם הכל קורה בצד אחד.
הכל קורה בצד אחד, בשביל מה הצד השני, כן? בסדר.
כאילו תפורה גם בהצגה, יש מה שמתרחש על הבמה, אבל תפורה היא גם...
כן, כן, ברור, 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 זה חשוב, אבל למה זה כאן בכלל? אפשר היה לחשוב על משהו אחר, כן? בסדר, במילים אחרות, מה יהיה חשיבותו של העולם הזה? אני חושב שסיימנו פחות או יותר שם, כן? תשובת המקובלים שצריך מקום כדי שהיסטוריית קו היושר תוכל להתרחש. כן? זאת אומרת, יש סיבה טובה, היא פוזאית מאוד, כן? צריך, כן? יש תכלית להיסטוריית קו היושר והיא תיקון העולמות. ברגע שהתיקון מושלם, אין עוד צורך בעיגולים. זאת אומרת, זה משהו שהוא הכרחי לשלב מסוים שנקרא העולם הזה, הוא זמני. כן? זאת הייתה התשובה הראשונה שלו, וראינו גם את התשובה השנייה. מתח שיש בין העיגולים ובין קו היושר הוא זמני בין חלוף. משום כך מכונה העולם הזה אלמא דשיקרא. דיברנו על זה, כן? ולא במובן המיסטי, כפי שניתן למצוא בחלק מן השיטות של המזרח הרחוק, משום שהעולם הזה מציאותי, ובגלל זה אנחנו מצווים לקיים בו את המצוות. העולם הזה הוא העולם היחיד של המציאות. זהו היתרון שלו על פני שאר העולמות העליונים. העולם הזה הוא מציאותי, שאר העולמות הם אמיתיים, עולם לא מציאותיים. הכל מתרחש בעולם הזה. טוב. הנביאים כבר עמדו על נקודה זאת, יש לדטרמיניזם להתניות ייעוד סופי וזמני, אף על פי שהם הכרחיים משום שקו היושר צריך להימצא במקום כלשהו. כדי שקו היושר יהיה חופשי ושלהיסטוריה שלו תהיה משמעות, צריך שהדטרמיניזם של העולם שבו הוא פועל יהיה ללא פשרות, ללא כשלים. טוב, אני אומר שזה הנביאים עמדו על הנקודה הזאת, זה הוא אומר, כן? זה צריך לדייק כאן, בסדר? נאמר, זאת אומרת, זה לא רק שזה כדי שיהיה מקום ואז כן, בסדר? לא, יש עוד משהו הרבה יותר מהותי בסיפור הזה. מה שהרבה יותר מהותי זה שהדבר צריך להיות אמיתי. אבל איזה דבר? ההיסטוריה של האדם. והאדם נברא כבן חורין. כדי שבאמת מבחינת ההחלטות שהוא מקבל בכל רגע תהיה משמעות, כן? אז הכל צריך להיות ידוע לו מראש. אם אני עושה א', בהכרח זה יגרום ב'. כי אחרת אין משמעות למה שאני עושה.
זה
בהכרח
יגרום למשהו, אבל
לא
חייב להיות לבית.
כן, אני צריך לדעת שאם אני יורה בבן אדם וזה, אני ארוג אותו.
זה בסדר, זה בלהרוג. יש דברים שהם דטרמיניסטיים ויש דברים שלא.
לא, הכל דטרמיניסטי. זה בדיוק מה שאומר כאן, וצריך לעמוד על הנקודה הזאת, כן? צריך שהדטרמיניזם של העולם שבו הוא פועל יהיה ללא פשרות, ללא קשנים. כי אחרת אני תמיד יכול לבוא בטענה, מה אתה רוצה ממני?
לא.
זה היה יכול להיות אחרת.
היה יכול להיות אחרת.
לא, אז זה לא נכון. זה לא היה יכול להיות אחרת. אתה גרמת, המעשה שלך
גרמת. אתה גרמת, כן, אבל...
המעשה שלך...
לא חשבת מספיק,
וזה זה משהו אחר. זה שלא חשבת, זה משהו אחר.
עשית טעות.
לא, אני... לא במישור של הטעות. לא התכוונתי, כן?
מה לא התכוונתי? לא התכוונתי, זה קרה.
מה זה קרה? זה קרה כי בהכרח כאשר אתה עושה א' ב' מיד בא.
אבל אתה אומר, אתה צריך לדעת את זה, שיש בית.
כי אתה צריך להיות בר דעת.
אבל אתה לא יכול לעשות כלום.
בהלכה, יש מושג כזה של בר דעת. מי שאינו בר דעת. אבל בר דעת צריך לדעת. כשאם הוא עושה א', הוא גרם לבית. זה חוק הסיבתיות. זה הניסוח הקלאסי של חוק הסיבתיות. חוק הסיבתיות. שלכל דבר יש סיבה. זה הניסוח הקלאסי, כן? זה מה שאתה רוצה להגיד, כן? הוא מהפך את זה, צריך.
הוא אומר לכל דבר.
למה? כי בניסוח המודרני של החוק הסיבתיות דבר לא אומרים את מה שאמרת. שלכל דבר יש סיבה. אני לא יכול להיכנס לפרטים כי הם טכניים מדי, כן? אבל בעקבות השינוי המהפכות בפיזיקה המודרנית, כן? הניסוח המעדכני של חוק הסיבתיות הוא כזה, כן? מה שקרה, קרה.
בלי שום סיבה שגרמה
לו. לא, אז כבר לא מתייחסים לנושא של הסיבה, מה שקרה, קרה.
אז זה לא צריך חוק.
זה חוק. זה נשמע טריוויאלי לחלוטין, ולא מוסיף שום דבר.
זה אקסיומה,
לא... לא, 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 מבחינה עובדתית. מבחינה עובדתית. בואו ניתן דוגמה. אני לוקח כוס, אני שופך את הכוס בטעות. כן? לא התכוונתי שם. לא, עכשיו יש נוזל על המפה. זה בסדר, עושה את הכל כדי למחוק, מטשטש את העובדות. יכול להיות שלמחרת מישהו יבוא, לא
ידע כלום.
לא ידע כלום, נקי לחלוטין.
ואז הוא יגיד, לא קרה.
ו... חוק הסיבתיות המודרנית אומרת, זה קרה. זה כמו הסבא של מניטוב שלא היה קיים, כי לא השאיר תעודות, כן? אז ההיסטוריון בא למחרת, הוא לא מוציא תעודה, אומר הבן אדם, לא היה חי.
זאת אומרת, אומר, גם אם אין לי תעודת לידה, נולד.
בדיוק, בדיוק. אתה לא יכול להתכחש לעובדה הזאת. זה ניסוח מאוד מעניין, כן? נראה טריוויאלי לחלוטין, יש לו השלכות עמוקות ביותר, בסדר? זה הניסוח, בגלל זה הוא אומר את מה שהוא אומר.
אבל עדיין מה שקרה, קרה, והייתה לו סיבה.
עזוב, זה לא מעניין. זה אגב, לא. לא יודעים כי אי אפשר...
בדטרמיניזם זה מה שהוא אומר.
לא. הוא אומר, לכל דבר שאתה עושה, יש השלכה. הוא מדבר מהנקודה, מההווה,
קדימה.
לא אחורה. הניסוח הקלאסי של חוק הסיבתיות, מההווה, אחורה.
לא, אבל אתה אומר מה שאני עושה עכשיו גורם למשהו ודאי.
ודאי. אם אני מזיז את הכוס בזווית מסוימת, הנוזל נשפך. ואני לא אוכל להתכחש לדבר הזה.
להתכחש לא.
מה?
לא תמיד.
תמיד, לא.
בזווית המסוימת, זה ישפך.
מזווית מסוימת, זה ישפך.
אתה יכול להזיז את הכוס בזווית
ולא ישפך. לא יעזור שום דבר.
אני תעבור את הזווית הספציפית.
כן.
במרחב שאתה נמצא, אם אתה בחלל, תעשה ככה.
עזוב,
אנחנו
מדברים על השולחן שלנו, ולא בחלל שאין גרביטציה וזה. בסדר? לא. בסדר?
זה מה שאומר...
מההווה, מהנקודה הנוכחית בזמן, לכיוון העתיד.
ליבוביץ' אומר ההפך.
ליבוביץ' בזה הוא איש של העולם הישן. מה אני אעשה?
ליבוביץ' אומר, הדבר היחידי שצריך לקרוא את זה גרביטציה. זאת אומרת, אם אני עוזב את זה, זה צריך היתר, זה אני רוצה, בא לי מתחיל.
כן, בסדר, בסדר, אבל אני אומר, כנראה שליבוביץ' לא עודכן בהתפתחויות. כן, מה אני אעשה?
לא להגיד שהוא לא יודע.
לא, יש דברים שהוא לא ידע, מה לעשות? זה שהיה חצי אלוהים, זה רק חצי.
מבחינת הידע, אני מבין
שלא. מבחינת הידע, הוא היה ביולוג במקור, כן?
לא, לא, לא.
בסדר, אבל לא משנה.
אנחנו לא מנתחים.
לא, אני אומר, מה שחשוב זה, אם אני עושה משהו, יש לזה תוצאות, ואני לא אוכל להתכחש לתוצאות האלה.
כן, אבל השאלה אם אתה יודע אותה מראש, זה אל תענה בדטרמיניזם.
הם חייבים לקרוא את הדברים. כן, כדי שנוכל להגיד ברצינות, שהייתה בן חורין כאשר עשית את מה שאתה עשית, אני חייב לבוא ולהגיד שאתה יכול, אם אתה רוצה, לדעת את התוצאות מראש. זה שאתה התעלמת ולא ימדת, זה משהו אחר. כן? אבל אתה יכול. לא תוכל לבוא ולהגיד, ב-80% מהמקרים זה היה יכול, וב-20% זה היה יכול להיות אחרת, ובגלל ה-20% האלה, אני בחרתי ב-20%, אבל אתה עשית לי את בכיוון השני של השמונה. לא, חביבי, זה היה 100%.
אני אמרתי לך דבר מה, אני לא יכול לדעת מראש אם הדבר הזה יעליב אותך, יפגע בך, אני יכול לנחש.
מעשה, מעשה, לא דיבור, מעשה.
אותו דבר.
לא, 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 זה לא אותו דבר.
אתה מדבר רק על מעשה.
כן, מעשה.
אני נתתי לך ליטוף.
כן.
אתה אומר, מנקודה מסוימת הוא יהפוך לסתירה. עם החוזק שלה נגיד.
כן.
בסדר?
כן.
נניח.
ואתה צריך לדעת.
אתה אומר, האחוז הספציפי כן. הזה אני צריך לדעת.
כן.
אבל
איפה
אתה,
הגבול?
אבל אתה והוא מגיבים אחרת.
כן.
ולכן אני צריך לדעת מראש איך אתה תגיב לסתירה הזאת ואיך הוא יגיב לסתירה הזאת. והיא קבועה. אני צריך לדעת אותה.
כן. אתה צריך לקחת את זה בחשבון שיש רגישות.
כן.
יפה. ולכן הסף יכול להיות שונה אצל כל אחד. זה דבר ידוע מראש. ולכן אל תתחיל. ולכן אל תתחיל. טוב. עכשיו יש דבר מאוד מעניין, אם כבר אנחנו מדברים על הדבר הזה, שלמעשה זה רק ברמת המקרו, הדטרמיניזם הזה, מבחינת מה שידוע היום, כן? מבחינת החלקיקים הזה, שמה זה לא עובד בדיוק לפי החוק הזה, אפילו בחוק הסיבתיות לפי הניסוח המחודש, כן? מה שלא ברור, זה מה גורם את המעבר. אז היום מסבירים את המעבר הזה מכאילו התנהגות חופשית, כן? אפשרית, למשהו קבוע, ידוע מראש, בגלל הסיבוכיות של המערכת. ניתן דוגמה. אתם לוקחים שני כדורים, כן? ביליארד, כן, נגיד. כדור פוגע בכדור, הולכים לשני כיוונים שונים. אם אני אראה למישהו את הסרט בסדר הזה, או את הסרט בכיוון ההפוך, לא יוכל להרגיש בשום הבדל. מבחינתו, שני הדברים אפשריים, נכון? אתה לא תוכל להבחין מה נכון, מה היה נכון מבחינה מציאותית. בין תסריט א'
לא, בביליארד אתה יכול לדעת.
לא, לא, אני מראה לך רק שני מצבים.
שני מצבים, לא את ביליארד. כי אם אתה מביא ביליארד,
לא, לא את ביליארד.
אתה יודע איזה כדור
זז, כדי לבחור
בכדור השני.
אבל לא, אני מסתיר לך את הבן אדם עם זה. אני רק מראה לך את התנועה של הכדורים. שני כדורים.
זהים
לחלוטין, שניהם לבנים, שניהם הכל, ברור, בסדר? בסדר. א', מבחינה קרונולוגית בסדר הנכון, ב' הפוך.
אין הבדל.
מבחינתך אין הבדל. גם מבחינה פיזיקלית אין שום הבדל. בסדר? אז זה הפיך. זה הפיך. לכן לא מדברים על מה גרם למה. מדברים על התוצאה. עכשיו מתחילים להבין למה היום מדברים על מה שקרה הלאה, לא מה שגרם. כי מה שגרם לא יודע. כן? בסדר? עכשיו אני לא לוקח שני כדורים. כמה יש בביליארד משחק רגיל? 20? 30? לא יודע, לא משנה מה. מסדרים את זה יפה במשולש, נכון? כן? אז אני לוקח את הכדורים, מסדר אותם במשולש, מוריד את ה... מרים את המשולש, שם בצד, אחד בא... נגיד, 10 כדורים יש פה במשולש, כדור מספר 11, גם לבן, אותו דבר זה, פוגע באוסף.
ופתאום יהיה בלגן.
בסדר? ועכשיו אני מראה לך את שני התסריטים.
אתה לא יודע איזה כדור זז ראשון.
לא. תסריט א', שהוא לפי הסדר הקרונולוגי, אתה תגיד. בוודאות, זה מה שהיה. אני אראה לך את התסריט מספר ב', אתה תגיד זה לא יכול להיות. כשאתה רואה פתאום 10 כדורים שמתקפסים ביחד, בדיוק במשולש, כן? ואיזשהו כדור, זה פתאום ניתז הצידה. אתה תגיד בוודאות זה לא יכול להיות. אפשר לעשות את ה...
זאת אומרת, לא היה אירוע, לא יכול היה להיות אירוע כזה.
לא, מבחינתך אתה תגיד, לא יכול להיות שהיה דבר כזה. למה? מבחינה מהותית, מה ההבדל בין המקרה הראשון שני כדורים וכאן 10 ועוד אחד? מבחינה תיאורטית אין שום הבדל. אבל הסיכוי שעשר כדורים יתקפצו ביחד במשולש לפי כל הכללים, כן? וכדור מספר 11 לא יצטדר לפי המשולש
וינטז
החוצה ככה, הוא מבחינתך אפסי, כן? מבחינתך אפסי, ולכן אתה תגיע בהכרח לתוצאה, למסקנה שרק התסריט א' במציאות היה יכול להיות. מבחינה פיזיקלית אין שום הבדל, רק דבר אחד גורם אחד, הסיבוכיות של המערכת השנייה לעומת המערכת הראשונה. זאת אומרת, יש משהו שגורם פתאום להתנהגות אחידה בגלל הכמות. בגלל הכמות. וזה היום ההסבר המקובל למעבר ממשהו שהוא לא דטרמיניסטי, ששני המצבים אפשריים ואתה תגיד ותסכים שהם אפשריים, גם מבחינת הפיזיקה זה נכון, ובצד השני שני דברים שהם לכאורה תיאורטית אפשריים, אבל מעשית מציאותית בחיים לא התרחשו לעולם. ככה אגב גם הביולוגים רוצים להסביר את המעבר מהכימיה של המינרלים, כן, לכימיה האורגנית ומשם לביוכימיה. סיבוכיות המערכות. זה לא שהמרכיבים שונים, זה אותם מרכיבים בדיוק, אבל אוסף גדול יותר ויותר 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 בסוף משפיע על משהו. על מה? לא יודע.
אבל אתה מוכיח שאין דטרמיניזם.
מה?
אין דטרמיניזם בכל מעשה.
מי?
אז אתה מוכיח שאין דטרמיניזם.
לא.
שבא.
לא.
אם ההגדרה שלך היא על החילוף...
מה שחשוב, כנראה במיקרו אין, במקרו יש. ובמקרו יש. מה שמעניין, שכל המדע המודרני, ממרקס דרך פרויד, דרך כל הפסיכולוגיה האבולוציונית למינה, ועוד ועוד ועוד, כולם הולכים לכיוון של לבטל את הנושא הזה, של לא יכול להיות שאין דטרמיניזם. לא רק בעולם החומרי, גם במחשבה שלנו. האדם בורח באופן שיטתי מהאפשרות להיות בן חורי. מה? בורח. לא רוצה לבוא ולהגיד, כי הוא לא רוצה להתמודד עם ההשלכות של המעשים שלו. ומי האמצע המאה ה-19 עם המדע הפוזיטיבי, כן? גם מעבר לעולם החומרי, גם בתוך נפש האדם הוא עושה את כל המאמצים האפשריים כדי לבוא ולהסביר מדוע למעשה לא הייתי חופשי כאשר עשיתי את המעשה המסוים הזה.
אבל כבר הרמב״ם מאיר על זה בשמונה פרקים, שאומר נפש האדם אחת.
הרמב״ם...
מקבל את האחריות על המעשים שלך.
הרמב״ם כן, אבל צריך לדעת שמבחינת ההגות הכללית, הכיוון הוא בדיוק כפור. אנחנו, היהודים, התרגלנו למושג הזה שאנחנו אחראים על המעשים שלנו. לא רק שאנחנו אחראים, למה אנחנו אחראים? כי אנחנו מרצוננו החופשי, רצינו במה שעשינו. אז לפעמים אפשר לבוא ולטעון כל מיני טענות, אבל נעזוב את זה, כן? באה ההגות הכללית ואומרת בדיוק הפוך. וכאשר היא שומעת מה שיש לפיזיקאים המודרניים לבוא ולהגיד, היא מטשטשת את זה לחלוטין, מתעלמת לחלוטין מהדברים האלה, ואומרת, אין דבר כזה. אין דבר כזה. תמיד אני אסביר לך למה מה שעשית כרגע זה התוצאה המוכחת של איזשהו תהליך ביוכימי שקרה במוח שלך, ולא הייתה לך שום ברירה, כי ההורמונים שלך הם כאלה וזה, וזהו. זה פלא. הסירוב הזה...
את המשחד המשפטי. כל המערכת השיפוטית אפשר לבטל אותה.
למה? לפי זה? בוודאי. כי תמיד אתה תגיד, אני לא אחראי.
נכון. זה כבר
תיאוריות
ישנות.
זה השאלה,
אבל
זה
מה
שהחזקה שמעלים. זה נכון. מה זה הטענה הזאת לא אחראי? מבחינת התורה אין לה שום מקום. אלא אם כן אתה אומר, הבן אדם הוא לא בר דעת.
כן.
בסדר, אם הוא לא בר דעת, בסדר, אוקיי, אבל...
אבל כולם לא בר דעת.
אי אפשר לבוא ולטעון ש99.9 חוץ מהשופט חסכי דעת ולא מבינים את ההשלכות של המעשים שלהם, כן? אז כאשר הבן אדם הרג ואתה רואה את הגופה המוטלת, כן? אז לפי חוק הסיבתיות בניסוח החדש, גם אחרי שסילקו את הגופה אתה לא יכול לבוא ולטעון שלא הייתה כאן גופה, כן? זה דבר אחד. וב' זה שהוא נהרג, זה לא במקרה. אתה גרמת. אני גרמתי? לא. תהליך מסוים במוח שלי גרם שפתאום אני אלחץ על ההדק. אז למה החזקת אקדח? כי תהליך אחר גרם.
אבל זה גם בסיבתיות הקראי שענה אותו דבר.
מה?
הייתה פה מצאו גופה במקום אחר, או יש רצח. תמיד נמרח, אם אתה הולך ריברס, אתה מגיע לאותו דבר. אז בסוף הוא יכול להגיד, לא חשבתי זה.
כן, אבל אני לא רוצה להגיע ריברס.
זה אוטומטי.
השינוי מבחינת ההבנה של מה זה סיבתיות, היא לא מה קרה בעבר, אלא מה יקרה בהכרח בעתיד. וזה נקודה מאוד חשובה. זה מאוד דומה. כן? טוב. לשון אחר. ללא הדטרמיניזם של העולם החיצון, של חוקות העולם, אין חופש לאדם. וחופש זה נחוץ כדי שההיסטוריה שלנו תתרחש ותהיה אמיתית. רק עולם דטרמיניסטי יכול לשמש תעודת ביטוח למיסוד החופש של האדם. לכן הדטרמיניזם הוא הכרחי בהחלט במובן הפילוסופי של המילה. אחרת נס אינו נס. דיברנו על זה פעם, כן? שמי שבא ולמעשה אומר שאין דטרמיניזם, שזו האשליה, למעשה מבקש לבטל את המושג של טבע, כפי שאנחנו מבינים אותו, ולהגיד שהכל ניסי. זה שמשהו קרה 100 פעמים, לא אומר שבעתיד בפעם ה-101 זה יקרה. זה שזה קרה בדיוק אותו דבר, זה נס מבחינתו. אגב, אם היה קורה משהו אחר, באותה מידה הוא יאמר שזה נס.
זה בטוח נס.
כי הכל אשליה מבחינתו. אין שום קשר בין האירועים. כן? בהיעדר אותו דטרמיניזם, איני חופשי משום שאיני יודע מראש מהן תוצאות מעשיי. אם הכל יכול לקרות בכל רגע נתון בסביבתי, כתוצאה ממעשיי, איני אחראי לשום דבר. התודעה המאגית חושבת למשל שהכל נס ונשארת מבובלת לחלוטין בגלל חוסר הוודאות הנגזרת מן הקביעה שהכל אפשרי בכל רגע נתון. היא נשארת נבוכה שמה חוקי הטבע הולכים להשתנות מרגע לרגע. היא נמצאת בפניקה מתמדת, והיא מבקשת לפייס או לרצות את כוחות הטבע האלים בתקווה לקבע את ההתנהגות הטבע. בככה היה העולם מתנהל במשך מאות שנים. כשאנשים לא ידעו להסביר תופעות מסוימות, בדרך כלל קשות, כן? נכנסו לפניקה וחיפשו דרכים איך במידה זו או אחרת אפשר להשפיע כדי שהדברים לא יחזרו. אז יש כאן כל המגוון האפשרי. על זה תודה מגית.
לא, גם היום מנסים למנוע דברים שיקרו, כי יודעים שהולכים לקרות.
כי היום החשיבה היא פוזיטיבית. ברגע שאימצו, לא משנה באיזה ניסוח, את חוק הסיבתיות, כן? אז הבינו שאם משהו קורה, צריך לחפש את הגורם ש... או הגורמים שהביאו לזה. אבל עד המאה ה-16-17 זה לא ברור לאף אחד. כן? דברים שהיום נראים פשוטים ביותר. תופעות של מזג אוויר קיצוני, כן? מה אתה, איך אתה מסביר את זה עם התיאוריה של אריסטו של ארבעת היסודות? במיוחד כאשר היסוד שהוא כביכול הרלוונטי לדבר הזה, כן? האוויר. לא ידעו מה זה בכלל. חשבו שזה לא גשמי, כי אתה לא יכול לתפוס ביד. אז מה שאתה לא יכול לתפוס ביד הוא לא גשמי, אז מה זה? ואיך יכול להיות שאותו אוויר שאתה לא יכול לתפוס אותו ביד פתאום משתגע ובא במהירות כזאת והורס לך שכונה שלמה כי הבתים היו מעץ, כן? מה התגובה של בני אדם? כוח עליון. כוח עליון זה אומר אני נכנע, אני לא יודע, זה יכול לקרות, לא מנסה לשאול שום דבר, אין לי שום אפשרות, כן? או לבוא ולהגיד, בגלל ההתנהגות שלנו קרה מה שקרה, וכל המגוון אפשרי כאן, כל מגוון התגובות.
איך אני מפרש את מה שהרמב"ן אומר, זה שכל מה שכתוב, מה שקורה, הכל ניסים גלויים, ואין לו חלק בתורת הזכר, הוא מגדיר את זה בדיוק. שכל מי שלא מאמין משהו שהכל זה ניסים איתו יתברך, אז הוא אין לו חלק, הוא מדבר על ניסים, הכל ניסים, הכל זה נס בעצם.
כן, אבל באיזה מובן? מה זה הכל זה נס? מה זה הכל זה נס? זה צריך להגדיר בדיוק. למה הוא מתכוון כשהוא אומר את הדבר הזה? אבל כאשר מישהו מה-19 או מה-20 ממשיך להגיד הכל נס, יש בעיה. ומה ביניים אתה יכול להגיד עוד מה שאתה רוצה? כי דברים לא ברורים, לא... תפיסת עולם שונה לחלוטין. הארץ היא כדורית. אז איך זה שנמצא בכותב הדרומי לא נופל? זה נס. טוב, אז זה נקרא כוח הגרביטציה.
חוקי טבע.
היום אתה אומר זה חוקי טבע. כאשר בפעם הראשונה אנשים התחילו להבין שהארץ היא כדורית, לא הבינו איך בן אדם זה, כי אם אני כאן, אני עומד, זה ברור, אני יכול, אני לוקח כדור ואני עומד, אבל ההוא, בכותב הדרומי, מה קורה איתו? זה שינוי בתודעה האנושית, שינוי אדיר. כן. הכי קל לבוא להגיד זה נס. זאת אומרת, אם אתה אומר זה נס כי אני לא מבין שום דבר, אז זה לא הגדרה של נס, זה סתם. השתמשת באיזושהי מילה כדי להגיד למעשה, אני יודע שזה נכון, זה כדורי, אבל לא מבין עכשיו איך כל הסיפור הזה פועל, כן? יתרה מזאת, אז אם זה כדורי זה מסתובב. אז יש יום שזה יום, יש מקום שזה יום ומקום שזה לילה, בו זמנית. איך יכול להיות? גם אין ספור שאלות. ולקח מאות שנים עד שהתחילו להבין. כי להגיד שזה כדורי זה לא היה מספיק. כדי להבין את הסיפור של פעם זה במקום מסוים זה יום ובמקום אחר זה לילה, אתה צריך לבוא להגיד שכדור הארץ הוא כבר לא מרכז העולם. מה הייתה הנחת היסוד? מימי אריסטו? הארץ זה מרכז העולם. אז זה נכון שהרמב״ם במורה נבוכים באיזשהו מקום מזכיר שאנחנו במקום נידח בקוסמוס וזה, כן? כמעט המקום היחיד שהוא חולק על אריסטו, כן? אבל לא עשו מזה עניין גדול, כן? במקום להתלבש על הדבר הזה ולפתח את הרעיון, המשיכו לדפוק במה שהיה נהיה להם לא רק מוחשי אלא מוצג ביותר. זאת אומרת, התודעה, השינוי בתודעה כאן הוא היה קיצוני לחלוטין. כל העולם הישן התמוטט. ועד שהתחילו להבין מה ההשלכות ואיך עכשיו צריך להסתכל על הדברים, לקח מאות שנים. גם אני לא בטוח שאנשים עד היום השתחררו מהתפיסה הישנה. יש דבר מאוד מעניין.
הנה, אז תראה, אני רוצה להקריא את זה, כי זה...
מה?
אין לאדם חלק בתורת משה רבנו עליו השלום עד שיאמין שכל דברינו ומעשינו כולם ניסים. אין בהם טבע מנהגו של העולם, שהרי יהודי התורה כולם ניסים ופתים גמורים הם.
בסדר. ו?
אז אתה מדבר על מישהו, לא קרא את הרמב״ם, הוא לא יודע...
שמה?
בשבילו, הוא מדבר על המציאות כניסית.
בסדר, ובמניתו הוא אומר, אם ככה אין מושג של נס, אז מה זה יציאת מצרים? בסדר, אפשר. אפשר, רק שאתה מגיע לפינות, איך אתה תסביר את זה? יש נס גדול, יש נס קטן, יש נס מה?
או שאתה אומר אין נס בכלל.
זה משהו אחר, אבל אלה אומרים הכל ניסים. כן, זה מה שמניתו אומר, זה השפעה של החשיבה האנגלוסקסית. הרב דסלר גם אומר הכל נס, זאת התפיסה, אבל יש הבדל. איך אתה יכול להגיד את זה במאה ה-20? אבל אין ספק שכל הגילויים האלה גרמו לטראומה מסוים. היום אנחנו הרבה יותר פתוחים לדברים האלה, גם אם לא תופסים את המהות של הדברים ואת השלכות של, של הגילויים האלה, כן?
איך מפרשים לא עוזר את
תפילת
על הניסים?
כן.
זה לא
כן, מה הבעיה?
על הניסים שקרו.
יש ניסים.
ביום הזה.
כן, נכון, כי יש ניסים.
הניסים זה פשוט דברים שלא מבינים, אז קוראים אותם נס.
לא. זה התפיסה הישנה. דבר שאני לא מבין, אני קורא לזה נס. היום לא, מה אני אגיד? נס זה התערבות ישירה של בורא עולם. זה מה שהמהר"ל כבר מתחיל להגיד, כן? הוא באמת הראשון שמתחיל להתמודד ברצינות עם השאלה הזאת. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. זה נס או לא?
אולי כן. או שזה דרך הטבע הרגיל.
לא, זה לא דרך הטבע, כי כתוב...
זה חוק שנברא לי, שאתה מבין
לא, המחדש בכל יום.
משהו חדש.
אז זה, לכן אני אומר, לכן יש כאלה שבאים ואומרים, המחדש בכל יום, תראו, אתה רואה שזה נס. או שאני אבוא הרגיד, זה חלק מהרצון שלו.
לא, זה דבר שני.
אז למה אני חייב לקרוא לזה נס? כי הרצון שלו הוא לא משתנה? למה שהיה לפני רגע שאני נמצא, עדיין נכון לרגע אחרי זה? לכן אין פעם, זה עניין של הגדרות כאן. אפשר לשחק עם ההגדרה הזאת ולהגיד, תראה, פילי פלאים, נס גדול, עצום, כל רגע, הקדוש ברוך הוא מחדש את הבריאה. בסדר? או שאני אומר, אין שינוי ברצון שלו, הוא ברא את העולם.
זה היה הכלל שהוא נתן.
שהוא נותן לעצמו כל זה, הוא לא משנה את רצונו.
השאלה אם הוא נתן כל פעם שינוי, הוא קבע את זה
כתבל. בסדר, לא משנה, זה כבר, כן, זה כבר כאילו, בסדר, אבל חז"ל אומרים מחדש בכל יום, בסדר, אוקיי. אפשר לגוד, מחדש בכל רגע, זה אותו דבר, כן? לצורך העניין זה לא משנה שום דבר. למה אני חייב לקרוא לזה נס? זה הרצון שלו. למה שהרצון ישתנה?
אז זה בכל דבר שנעשה בעולם, אתה יכול להגיד שהוא נס.
לא, שהוא נס.
הנס של על הניסים הוא נס על מעשה של אדם. ההכנסה של...
ההגדרה...
לסיפור הוא הרצון שלך להכניס את הקדוש ברוך הוא.
לא,
אבל מי שהחליט זה החליט אחרי ראש, ומי שסידר אותו זה מורדכי.
כן.
וכן הלאה וכן הלאה.
אבל טוב.
בסיפור לא כתוב שאלוהים עשה שם כלום.
כן, צריך ללמוד את ההקדמה השנייה של גבורות השם לצורך העניין. כי שם המהר"ל בחטא... טוב, הוא סוגר חשבון עם הרלב"ג למחלוקת סביב בדיוק הדברים האלה, כן? והרמב״ם גם כן, כדי לדבר על מה זה עצם ומה זה מקרה, כי ברגע שאתה הגדרת את הדברים האלה, אחר כך הסיפור של הנס הוא כבר יותר ברור, והוא קובע בסוף שיש משהו נקרא סדר ראשון, סדר הטבע, ובתקופה שלו מתחילים לגלות את הדברים ולהתחיל להבין, כן? סוף סוף אפשר לתת הסבר
ממשי לדברים
מדעי לחלק מהתופעות, בסדר? דברים שלפני זה נראו בלתי מובנים לחלוטין, בסדר? זה תחילת הרנסנס, כן? והוא קובע שמעל הסדר הזה יש סדר שני עליון יותר, וזה אנחנו קוראים לסדר הזה, או כל מה שמתרחש בסדר הזה, בשם נס.
אבל מה זה העליון יותר?
שנייה, לא, הוא מסביר את ההקדמה הארוכה ביותר, כן? ויש אינטראקציה בין הסדר הראשון והסדר השני. זה מה שבחז"ל בפרקי אבות אמרו, בין השמשות נבראו כך וכך דברים, הבאר, הפיר, בסדר? זה האפשרות של אינטראקציה בין סדר העליון והטבע. בסדר? יש דברים, אוקיי, בסדר, אפשר לדקח עם ה... אפשר לדקח, אבל זאת ההגדרה מחודשת לחלוטין של הדברים. ולכן הוא כאן סוגר חשבון גם עם דברי הרמב״ם והרלב"ג כאן בדברים האלה, כי באמת מבחינתו צריך לשנות את התפיסה, כן? אחר כך יותר מאוחר התחילו לדבר על נס במובן למשל של תזמון מתאים, בסדר? קריאת ים סוף, קרה מה שקרה, לא יודע מה, אפילו פעם ראיתי בנשיונל ג'אוגרפיק, בגלל רעידת אדמה ביוון, באחד מהאיים, זה גרם לזה, גל וזה, בסדר, לא משנה. במזל, או בנס, תלוי ב... בני ישראל הגיעו בדיוק על שפת הים, כאשר...
שפל ושפל.
אפשר גם להסביר את זה לחלוטין, שפל וגאות, וזה לא היה במקום עמוק, זאת אומרת, הכל...
כל דבר שקרה, אנחנו יודעים מה קרה,
לא
יודעים איך קרה, אז אנחנו
לא יודעים את הסיבות. לא, השפל וגאות זה אלה שרוצים בכלל לבטל את הצד הניסי של הסיפור הזה. משה רבנו היה כידוע ימי גדול מאוד, וידע לחשב את הגאות, או הביא איתו מומחה שאמר לו, בדיוק בשעה הזאת תהיה שמה והכל יהיה בסדר, כן? רק המצרים טמבלים האלה לא ידעו. לא, שוי, הם לא ידעו. אוקיי. אבל מבחינת התזמון זה תיאוריה, תפיסה שתופסת עד היום, כן? שאנשים ככה מסבירים את הדברים האלה. בסדר? זה לא דברים בלתי אפשריים, זה תופעות טבע, אבל בגלל חוק הסיבתיות זה מתגלגל לכיוון מסוים, ואם אתה תופס בדיוק במקום הנכון, ובזמן הנכון, אז אתה יכול ליהנות מהדבר הזה, כן?
ואז אין ניסים.
לא, זה נס במובן הזה של תזמון, כן? כן, מניטו דוחה את הגישה הזו. כי הוא נאמן למערל. שיש התערבות אלוקית. וזה חלק מהרצון הזה. ואז השאלה, ולמה ההתערבות הזאת? אומר, כי חוקי הטבע הם לא אפריוריים. אם אתה בא ואומר, חוקי הטבע, כפי שאנחנו מכירים בעולם שלנו, כן? הם נבראו... לא, נבראו בהתחלה, כחלק מהרצון האלוקי. אז אין מקום לנס. אבל מה התורה אומרת? שהעולם שלנו, מבחינה התפקוד שלו, הוא תוצאה של מה שקרה בסוף היום השישי. זאת אומרת, הייתה אוטונומיה מסוימת לבריאה במהלך שישה ימים, ובסוף היום השישי הקדוש ברוך הוא קיבע, וזה נקרא אצל חז"ל מנהגו של עולם, ולכן הנס הוא אפשרי. כי החוקים האלה הם לא אפריורי, הם תוצאה של תהליך התפתחותי שהתרחש במהלך שישה ימים, כן? אבל הם לא החוקים אפריורי. יש מרחב לפני זה שאתה לא יודע איך המציאות הייתה, כן? אבל זה אומר שזה לא תוצאה, צריך להיזהר כאן, תוצאה ישירה של הרצון של הקדוש ברוך הוא. זה תוצאה של הרצון שלו, אבל לא ישירה. כי זה מה שהארץ נתנה לעשות, כן? הרצון זה מחשבת הבריאה. עץ פרי עושה פרי, כן? בסוף מה היה? משהו דומה, אבל לא בדיוק. זה ההבדל.
וירא אלוהים כי טוב.
ובכל זאת, כן, בסדר, דיברנו על זה, כן? אבל הפער הזה, זה פער בין הרצון, מחשבת הבריאה, ובין המציאות.
כל הקטע הזה הוא נקרא נס.
לא, הוא נותן אפשרות לנס במובן הזה, שבמקום החוקים כפי שאנחנו מכירים אותם היום, ברגעים מסוימים שצריך להגדיר אותם, מתי, כן? יש התערבות אלוקית ושינוי בחוקים של הטבע.
זאת אומרת שהוא מגיע, שהשינוי בחוק הוא
אפשרי.
הוא אפשרי רק עד חוק של הרצון.
כן, כי זה הרצון.
כי
זה הרצון, נכון.
ולא שתנה הרצון.
לא, זה כאילו גילוי
של... כאילו גאפ כזה שנשאר בין זה לזה, והגאפ הזה, כל ביצוע שהתערב בו, כזה שפחו.
זה גילוי של רצון עליון יותר. זה המערן. בניסוח אחר, אבל זה המערל.
אבל מחר הוא לא יודע מה הם חוקי הבריאה. מי? התוצאה הסופית. אף אחד לא אתה ולא אני, אנחנו רק מגלים כל פעם.
בסדר.
דבר חדש. זה... אנחנו לא יודעים אם הוא מהבריאה או אם הוא מהנס.
לא, אנחנו יודעים, כי התורה מעידה על זה. התורה מעידה על זה.
שיש גפ כזה בין...
לא, ברור, זה מה שהיא מספרת לנו בפסוקים של מעשה בראשית.
הם מספרים שיש הבדל.
כן.
זה אני מקבל.
יפה, זה מספיק. זה מספיק. כי זה נותן לי את עצם האפשרות שדבר כזה יתרחש.
בסדר, אבל אני אומר, מאחר שאני לא יודע מהו הגבול של מה שעשתה הבריאה, אני לא יודע אם מה שנעשה... כאילו בשביל,
אז אתה יכול...
ב-SO באמת חלק נכון.
אז אתה יכול לטעות בדברים האלה, כן? אבל הדיון... לא, הדיון העקרוני.
בתיאוריה יש.
בדיוק, זה הדיון העקרוני, זה הגדרה עקרונית. כן. לא עניין של האם אירוע מסוים, אתה תגדיר אותו כנס או לא. זה כבר בירור אחר, כן?
האם יש אפשרות?
אפשרות, עצם האפשרות. עצם האפשרות. כן? כי אם אתה בא ואומר, העולם שלנו, כפי שאנחנו מכירים אותו היום, הוא תוצאה ישירה של הרצון לברוא, כן? אז אין מקום לנץ. אבל אם אתה בא, כפי שמניתו מסביר בשם מנקובלים, ואומר, העולם כפי שאנחנו מכירים אותו היום, הוא תוצאה של הרצון של, 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 של הבורא לברוא, כי כל דבר, בסופו של דבר, מגיע אליו, אבל הבריאה הייתה אוטונומית במשך ששת הימים, אז יש כאן מקום לנס. במילים אחרות, החוקים הם לא אפריורי. אלא הם תוצאה של התנהלות והתנהגות מסוימת מצד הבריאה. מי שברא, לא מי שברא, צריך למצוא מילה אחרת, כן? מי שיצר, המציא את החוקים הנוכחיים שלנו, זה למעשה הבריאה כתוצאה מההתפתחותה במהלך ששת הימים. ואז זה נותן לנו את המקום לזה, כי אם זה אפריורי, אין מקום לשום נס, אין מקום לשום התערבות, לשום דבר. כן? הפן השני של הדבר הזה, זה מה שהוא מסביר כאן. הקיבוע הכרחי כדי שהיסטוריית האדם תהיה אמיתית. כי אני חי לא בעולם ניסי, אני חי בעולם המציאות, ויש כאן חוקים, ואני יכול לחקור את החוקים האלה ויכול לדעת מה ההשלכות של המעשים שלי. זה העולם שלי. זה שהקדוש ברוך הוא מדי פעם מתערב, זה שיקולים שלו.
כן,
לפעמים
אתה מבקש
ממנו
להתערב.
לפעמים אני מבקש. כן. כן. זה מסוכן מאוד. ההיסטוריה מוכיחה שכל התערבות של הקדוש ברוך הוא גורמת לאסון.
לאסון.
ברגע שכתוב וירד השם, שזה הסימן בתורה של ההתערבות, תמיד מסתיים באסון. מגדל בבל, מעמד הר סיני, חטא העגל.
סדום ועמורה.
כן, כל פעם שכתוב בירד. למה? כי זה עוד לא הזמן. כל עוד זה עוד לא הזמן, מסוכן. אז תדע. מה שמניתו מסביר במקום אחר זה שיש מסגרת שנקראת פיקוח נפש מבחינת הבורא, שבמסגרת המושג הזה של פיקוח נפש, הקדוש ברוך הוא שמר לעצמו את הזכות להתערב אם מתברר לו שהפרויקט שלו הולך לכישלון. אז כדי להחזיר את הדברים לתלם מסוים, הקדוש ברוך הוא שמר לעצמו את הזכות הזאת, וזה נקרא פיקוח נפש, מבחינת אותו. זה מסוכן. לכן מי שרוצה כל הזמן נס, 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 צריך לדעת שהוא מסתכן. אין ברמת ההיסטוריה הכללית, אין בחיי הפרט. רבי חנינה בן דוסה, שאשתו עשתה לו את המוות כי הוא היה נמרוד, שהתפלל, היה נס גדול, למחרת בבוקר, רגל של זהב בבית, הבין בלילה שלא כדאי. זאת אומרת, לא כל פעם שהבן אדם מבקש משהו שהוא חריג, כי הוא מוגבל, הוא לא יכול לצפות את ה... את ההשלכות של כל הדברים עד הסוף, כן? אז משהו שנראה לו חשוב ביותר, נחוץ ביותר, אחר, הוא יבקש, ויכול להיות שהוא יקבל, כי יש לו מספיק זכות, כן? בסופו של דבר זה... מצד שני... במערכת
לא טוב.
מצד שני, מה שהסיפור של חזקיהו המלך עם המחותן שלו ישעיהו, כן? שבא ואומר לו, ראיתי שממני ייצאו רק רשעים, לכן אני לא מוליד. מה הוא אומר לו? אל תתערב בחשבונו של עולם. של ריבונו של עולם.
אתה לא יודע מה יהיה.
אתה יודע מה יהיה. אתה ראית ככה, אבל יש אפשרות של לחזור בתשובה. אז מי אומר לך שמנשה יהיה רשע? זאת אומרת, זה גבול מאוד דק.
וצדק חזקיה.
מה?
וצדק חזקיה.
צדק, אבל זה לא אומר שזה חשבון...
לא, אתה לא יכול לעשות, אבל צדק.
צריך להבין, התפיסה של חז"ל היא מורכבת בדברים האלה, כן?
אבל זה אמר שאין דטרמיניזם.
מה?
שיכול להיות ככה וככה, זו התשובה
של... בבחירה של האדם.
בבחירה של האדם, כן. הכל בידי שמיים. זה בדיוק מה שהגמרא אומרת. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. מה זה הכל בידי שמיים? זה דטרמיניזם. רש"י שמע במקור מסביר, גדול... דן, איך שמה...
ביולוגיה.
כן! חוץ מ... יראת שמיים. שמע רש"י אומר, צדיק או רשע. שתי אפשרויות פתוחות לפניו. יבחר במה שהוא רוצה, יש המלצה, תבחר בצד של, של הצדיק, כן? זה בדיוק זה. מה שהרמב״ם פוסק להלכה בהלכות תשובה. כן? טוב, איפה היינו?
אחרי הערה 776.
איזה?
בהיעדר דטרמיניזם יש רק אנרכיה.
איפה אתה?
776.
776? אצלי כתוב, היא נמצאת בפניקה, אחרי 776.
כן, תמשיך את זה.
שמה, ועוד משפט אחרי זה. בהיעדר דטרמיניזם יש רק אנרכיה, כן. אולם אין זה מצבנו, והתורה מלמדת אותנו שאנחנו חיים ביום השביעי של ימי המעשה בשבת הבורא. המאפיין העיקרי של היום הזה הוא שהבריאה הפכה להיות טבע בעלת חוקים קבועים, כדי שחופש האדם ובכך רצינות ההיסטוריה שלו יהיו מיוסדים באמת. בעולם הפילוסופיה הקלאסית שני המושגים החופש והדטרמיניזם סותרים זה את זה, או לכל הפחות ברוב השיטות אינם דרים בכפיפה אחת. טענת הפילוסופים שאם יש דטרמיניזם בעולם, ועובדה היא שיש, אין שום סיבה שהאדם יהיה יוצא מן הכלל ובעל חופש. האמירה שהאדם הוא חופשי סותרת עבור אותם פילוסופים את הנחת היסוד של המדע הפוזיטיבי. ובזה שום דבר לא השתנה עד היום.
מה באמירה של כאילו על האדם? שהוא לא חופשי.
שהוא לא יכול להיות דוצא דופן.
מהיקום, מהבריאה.
לא יכול להיות. סך הכל מה הוא? גוש של בשר. והבשר הזה מתפקד, מתנהל בדיוק לפי אותם חוקים. זו ההנחה הבסיסית ביותר של כל המחקר המדעי.
ולכן הוא לא אשם בכלום.
התוצאה היא שבסוף הוא לא יהיה אשם בשום דבר.
כולל לא בשעה שהתחוללה ב...
כולל בזה, זה דבר שפינוזה. זאת הטענה של שפינוזה.
איפה הוא כותב על זה, חיים? באיזה ספר שלו?
הייתי, בזה, סליחה, ספר שלו, הייתי כאן, איך זה... לא ספר שלו.
יש לו כמה.
אסור לקרוא. לא, אסור.
אסור לקרוא, אסור שיהיה בבית.
אסור לקרוא. הייתו סיבה, כשהוא למד פילוסופיה, היה קורס על ספינוזה, אז הלך לרבותיו. מה לעשות? אמרו לו, אסור. אבל איך אני עובר את ה...
הבחינה.
את הבחינה. אמרתי לך מישהו שפרשן, שמסכם ומפרש. אבל האיסור הזה קיים, זה לא סתם. אתה יודע שהיום... כותב את זה שם, בפירוש. יוצא שאף אחד לא אחראי על שום דבר, מפרט שפינה זה. לא, זה מה זה ברור, זה מפלצתי, זה שיטה מ...
זה מפלצתי של
מי, בדיוק, זה שיטה
מ... זה שיטה יהודי, זה משהו שמפליא אותי, בגלל זה אני רוצה להבין איפה הוא כותב את זה.
איפה הוא כותב את זה, אני אמצא לך. ציטטתי את זה, ציטטתי את זה באיזשהו מקום.
אם תוכל להביא זה, אני אשמח.
מה?
לא, הוא אומר זה אנרכיה, אני אומר זה לא אנרכיה, זה כל כל אחד עושה מה שאלוהים רוצה שהוא יעשה. זה מה שיוצא, הוא לא אחראי למה שהוא עושה.
לא, לפי שפינוזה יש משהו מאוד עמוק ב... זה לא סתם, המסקנה היא מפלצתית, כן?
נכון.
אבל ההסתכלות שלו על הבעיה, זה לא רק הוא, שלייבניץ כבר התחיל עם הדבר הזה. רק שאחר כך הם לא מסכימים בזה, אבל האמירה שלא יכול להיות שהאדם שונה במהות, בשאר
הטבע.
כן.
זה באמת פותח פתח לכל הגזענות והפשיסטיות שחיות.
בהחלט, ולכן אני חושב שלא בגלל מה שבדרך כלל מסבירים שזרקו אותו, הטילו עליו חרם, בגלל הדעות כביכול זה. לא, אני חושב שזה בגלל הסיפור הזה.
בגלל זה.
אנטיתזה ממש של...
בגלל זה מפליא, זה בן אדם שהיה יהודי.
אבל מה זה היה יהודי? הוא היה פרוטסטנטי.
אחרי זה.
כשהוא כותב הוא כבר... זה, הוא כבר לא... זה, מה זה הוא יהודי? יהודי מלדע, בסדר.
אתה מכיר עוד אחד יהודי שהפך למשהו אחר.
הרבה.
הוא הביד את המעלונה.
השאלה היא מה הייתה לו פעם.
שהוא לא הפך.
קיבל חינוך יהודי?
חינוך יהודי טוב, כנראה.
לא יודע. על סמך מה אומרים את זה?
על
שפינוזה.
הוא כותב דברים כאלה, אז איזה חינוך יהודי טוב?
מה? לא, אני אומר, לא יודע בדיוק, אף פעם לא התעמקתי בסיפור הזה, כן? אבל אני חושב שהיהודים הבינו את מה מסתתר מאחורי הדבר ה... זה לא הסיפור, לא יודע אם זה הסיפור של הזיהוי של הטבע עם האלוהים. זה
פחות בעת. תקרא לו בשם אחר, אבל אתה מתכוון
לא
אותו דבר.
לא, לא, נגיד, לא, באמת זה מינות, כן? באמת זה מחוץ לזה, אבל מה, הרבנים צריכים להתעסק עם אחד ש... מי הוא בתקופה שלו? אף אחד לא ידע מזה, כן? נשכח לחלוטין גם, כן? מבחינת הפילוסופיה הכללית הוא נשכח לחלוטין. מי שהוציא אותו מההשפעה הזה, יש זרם בצרפת מאוד בביקה. של פילוסופים שהם שפינוזיסטים עד היום. גם בארץ, כי בארץ...
אוהבים כל מה שם ערבי.
לא, אוהבים כל מה
שנגד.
כן, בדיוק.
נכון.
זה, כן, אבל... אבל יש... פילוסוף מאוד מוכר בעולם, הוא צרפתי במקור שהוא שפינוזיסט אמיתי. וכל פעם שואלים אותו את השאלה, מה אתה עושה עם ההשלכות המוסריות של השיטה? הוא מתפתל כל פעם. כי הוא מבין שאחרי השואה אתה לא יכול להגיד דברים כאלה. אבל הנקודה המרכזית אצלו לא יכול להיות שאדם שואה. לא יכול להיות. לכן כל עוד אתה לא מקבל את האקסיומה הזאת שאדם הוא בדיוק כמו שאר בעלי חיים, בדיוק כמו כל שאר דברים שנמצאים, כן? לא מוכן לשמוע על שום דבר. דעת השיטה. טוב. נמשיך בשבוע הבא.
שבוע.
תודה רבה.